כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת ואין בין בזדון ואין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני אל ברוך הוא שנאמר, איש או אישה כי יעשו וגומר ויתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים, וידוי זה מצוות עשה. טוב, עד כאן למדנו בפעם שעברה, הרחבנו הרבה את המשמעויות השונות של דברי הרמב״ם. עכשיו ניכנס לעומק הדברים. וידוי זה מצוות עשה, כיצד מתוודין? אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי קרבך. ראיתי שהמשפט הזה סותר את עצמו. או חטאתי, או פשעתי, או עוויתי. איך אתה יכול להגיד בבת אחת, חטאתי, עוויתי, פשעתי? הרי זה בכלל אותו דבר, נכון? מה? אבל מדובר על עבירות שונות. כלומר, זה נוסח סטנדרטי, בין שמדובר שאדם חטא, בין שהוא עבר, בין שהוא פשע. בסדר? כלומר, שלושת היפה. נשון עוויתי. טוב, אתה שאלת, כמה שאלות שאלת? שאלת, מה זה עבה? מה זה בעצם עוויתי? מה בין זה לבין פשעתי? פשעתי, האם זה לא לפשוע? בעצם מה ההבדל בין שלושתם?
כן. מה ההבדל בין שלושתם?
זהו. אפשר לשאול את זה פשוט. כן. זה בכלל אותו דבר. חטאתי זה בשוגג. עוויתי זה במזיד. פשעתי זה במרד. אם כן, אז איך אפשר להגיד על אותו חטא, חטאתי, עוויתי, פשעתי? אלא כמונה, אם חטאתי, או אם עוויתי, או אם פשעתי, ועשיתי כך וכך, אני מבקש ממך שלא אשוב לדבר זה לעולם. כן, והרי ניחמתי, ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזה הוא עיקרו של וידוי. מעניין, אגב, שבנוסחאות שלפנינו לא כתוב הדבר הזה. אתם אומרים, ולעולם איני חוזר לדבר זה? לא, לא אומרים, נכון? עכשיו, יש נוסחאות, כתוב, הייתי צריך לומר, לא יעשה, לולא כי יגורתי מהיצר הרע, כי הוא מאש, אבל היא רצון שלא יחטא עוד. כן, כלומר, איך לומר, קצת עיקהו את החריפות של הוידוי. אבל, באמת, עיקר עניינו של הוידוי, זה שאדם מתחייב שלעולם לא ישוב לאותה עבירה. כן, אם לא, זה לא תשובה. כי אם אדם אומר, אני מתוודא, אבל אני יודע שיעשה עוד, זה לא תשובה. כאילו, זה בלוף. כלומר, זה תשובה של רמייה. כן. אז זה, מה?
זה לא נדר, אז?
זה לא נדר. זה לא בדיוק נדרים בכלל. אבל זה, אדם, זאת התחייבות. אדם מתחייב, כלומר, הוא מודיע שבכוונתו, שלעולם לא ישוב לחטא הזה.
אם הוא יחטא, אז הוא צריך לעשות תשובה על המשפט הזה.
נכון. מוזמו. בעיה. למה בעיה? איזה תשובה גם על המשפט הזה. אנחנו, כלומר נגיד ככה, צריך שבכוונתו של המתוודה, לפחות מצד כוונתו, יהיה שלא לשוב לעולם. כן, אז עיקר הבידוי זה האמירה על זה שהוא חטא, הוא מודה שהוא חטא. אבל מה שאומרים לעולם, אני חוזר לדבר זה, זה, כשאתה רואה את הבידויים בתנך למשל, אנא חטא, אמא זה חטא גדולה, לא כתוב, ולעולם איננו שווים לדבר זה, לא כתוב. אז יכול להיות שהאמירה הזאת של הרמב״ם משמעותה שכך כוונתו. אז טוב יותר שיומר. ודאי שטוב יותר שיומר. אבל אי אפשר להגיד שלא יצא ידי חובת וידוי. אם הוא גם הודה בחטא, וגם התכוון באמת שלא לשוב. לא, זה הדבר העיקרי בתשובה, מה שאתה אומר. זה לא הדבר העיקרי בוידוי. בוידוי אני בא להודות שעשיתי, והתוודו את חטאתם, כתוב. מה זה להתוודות? לומר, להודות שעשיתי כך. ברור שאם האדם מתכוון לחזור לחטא, אז כלומר זה וידוי ללא תשובה. וידוי ללא תשובה שווה לזבל. בסדר? טוב. וזהו עיקר שלו. וכל המרבה להתוודות. הוא מעריך בעניין זה, הרי זה משובח. דבר זה הוא מחלוקת בין בעלי הנגלה לבעלי הנסתר. בעלי הנגלה אומרים, כפי שהרמב"ם אומר, ראוי להרבות בוידוי. ובעלי הנסתר אומרים, הארי אומר שלא להרבות בבידויים, משום שהוא ככלב השב על קיאו. כלומר, מה אתה צריך עוד פעם להתוודות? אם התוודת פעם אחת, זה ברצינות. אם אתה צריך עוד פעם שנייה, אז שמה שלא התכוונת ברצינות. לכן הארי אומר להסתפק רק בעשרה וידויים ביום הכיפורים. כן? וידוי בכל תפילה עם חזרה. יש חמש תפילות, כן? אז עושים רק את הוידויים שבתפילות עם החזרות, וזהו. זה הכוונה בתפילה המסודרת. אם אדם רוצה בינו לבין קונו להרבות בוידויים, אין בזה כל בעיה. וכן, בעלי חטאות והאשמות. מה זה בעלי חטאות והאשמות? מי שמביא חטאת או מביא אשם. בעת שמביאים קורבנותיהם על שגיגתן או על זדונן, אין מתכפר להן בקורבנם עד שיעשו תשובה והתוודו בידוי דברים, שנאמר, והתוודה אשר חטא עליה. כלומר, יש לנו מצוות וידוי נוספת, כלומר, מלבד מצוות וידוי שבא בעקבות החטא והתשובה, יש מצוות וידוי המצטרפת אל הקורבן, על חטאת ואשם. וכן, כל מחויבי מיתות בית דין ומחויבי מלכות. אין מתכפר להם במיתתן או בלקייתן, עד שיעשו תשובה ויתוודו. כלומר, אם אדם למשל יתחייב סקילה, האם, וסוקלים אותו בבית דין, האם מיתתו כפרתו? מה התשובה?
לא.
תלוי. אם עשה תשובה, זה מחפר, לא עשה תשובה, לא מחפר. מה? אחרי שהוא מת קצת קשה. כן. לפני שהוא מת, כן. לפני שהוא מת, אומרים לו לעשות וידוי מתוך הנחה שהוא מן הסתם גם עשה תשובה. כן. אז למה הורגים אותו אם עשה תשובה מסכן? זה מצווה בפני עצמה. יש מצווה להרוג מחויבי מיתה. כן. זה, ואז מיתתו היא גם כפרתו. וכן, החובל בחברו. והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר מכל חטאות האדם. כלומר, אני שילמתי לחבר, גזלתי ממנו, שילמתי, ביקשתי ממנו סליחה והכל, אבל לא חזרתי בתשובה. מה זאת אומרת לא חזרתי בתשובה? אני מתכוון לגנוב מעוד מישהו. אז זה לא, אין כפרה על ידי התשלום, אלא צריך גם לחזור בתשובה, כלומר, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, לקבל שלא לעשות את זה שוב. שנאמר, מכל חטאת האדם, כן.
פה הרמב"ם מונה את זה כמצווה, פתאום אמרנו שהוא לא מזכיר שתשובה זה מצווה, זה פשוט. אבל פה פתאום בסוף, הוא כן מביא את העניין הזה של לחזור בתשובה לשוב.
אני חוזר על שאלתך. אמרנו שהרמב״ם איננו מונה את מצוות התשובה. פה לכאורה הוא כן מונה אותה, שהרי בסוף הוא אומר שאינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם. נכון? אז כן, הוא כן מזכיר את התשובה. תשובה. מעולם לא אמרנו שהרמב״ם איננו מזכיר את התשובה. הוא לא מונה אותה בכלל תרי"ג מצוות. זה הכל. איפה כתוב כאן שזו מצווה? כתוב שאינו מתכפר עד שישוב ויתוודה. זה אפילו גם לא מצווה בפני עצמה, זה תנאי לוידוי. אם אני חוזר בתשובה, אז יש גם מצוות וידוי. מדוע אני חוזר בתשובה? לא בגלל שזו מצווה, אלא בגלל שזו התעוררות מובנת מאליה, נפשית, שכלית, לא משנה מה, של האדם. טוב, ובכן, אנחנו סיימנו בשעה טובה את ההלכה הראשונה, ועכשיו אנחנו יכולים, כן.
לגבי הפיצוי, חומרי
הכספי. כן.
העניין בו הוא להשיב את המצב לכאילו לא נעשתה עבירה?
לא, 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 לא. זה שאני משלם על נזק או חבלה, זה מדיני חיובי ממונות. יש, למשל, חבלות שאני לא חייב עליהן, וחבלות שאני כן חייב עליהן. זה לא קשור לעניין.
כי לכאורה גם, אוקיי, זו חבלה פיזית, אבל מה עם חבלה נפשית?
כן, אני אומר, זה לא קשור לעניין. זאת אומרת, יש, בדיני נזיקין יש הרבה עונשים. העונשים אינם חופפים את הנזק. כי הרבה פעמים יכול להיות שאדם גרם נזק לחברו, נפשי או פיזי או לא משנה מה, ואף על פי כן יהיה פטור מתשלומים מכל מיני סיבות צדדיות. כן? כן, יש הלכות נזיקין, הלכות חובל ומזיק, הלכות גניבה ועבדה, כן.
הבידוי, נתתי הבידוי, אז בשפה שלנו, מה שעשית, אתה
חווה? כן, ואני אכלתי מסטיק בלי ברכה. חטאתי, אביתי, פשעתי, ואכלתי מסטיק בלי לברך, ולעולם איני חוזר לדבר זה. לכאורה על מסטיק צריך לברך, במיוחד המסטיקים האלה שעטופים בהרבה סוכר. מן הראוי לברך עליהם. טוב, סעיף ב' למשל, או אכלתי מסטיק בלי השגחה של הרבנות, שזה כשלעצמו דבר חמור מאוד, כי מה פתאום לבזות את הרבנות הראשית לישראל. טוב,
זו גם הסיבה שהם
או קניתי מיבול נוכרים בשמיטה ובזה פגעתי בחקלאות של אחינו בית ישראל. מה אתה אומר? ודאי שזה עבירה, כן.
אבל אמרנו שזה לא עבירה.
מה זה לא עבירה? זה עבירה.
אמרנו שזה לא עבירה.
זה עבירה.
מסתחר עם אחיך ולחזק אותם. מי שעשה, אפשר להגיד שהוא בא לעבירה?
למה לא? בוא נגיד לך, הוא עבר על קנו מיד עמיתך. רגע, יש הלכה, קנו מיד עמיתך? יש דבר כזה. אז צריך לקנות מעמיתך, לא מגוי. דבר נוסף, מה עם זה שאתה מחזק ידיהם של מחבלים? דבר שלישי, מה עם זה שאתה מבזה את גדולי הדורות שיתירו יותר מחירה? נו, אז זהו, אז מה, אין עבירות?
הכל בשאלה של הרב, אני גם יענה לו. אם אתה רוצה בו, אתה
דבר.
בבקשה. יש הרבה רבנים שאומרים רק כיוון נוכרי, אתה לא קונה מהם, אתה מבזה אותם. זה אחד. הדבר השני, להמשיך. זהו, נו. אתה משלם כסף לביטוח לאומי, אתה גם מחזיק ידי מחבלים. שתיים. מספיק.
אני אביא את שתי טענותיך, כי לא כולם שמעו באינטרנט. אתה אומר, יש הרבה רבנים שאומרים לקנות דווקא יבול נוכרים, ואני מבזה אותם אם אני לא קונה. שתיים, כשאני משלם ביטוח לאומי, אני מחזק ידיהם של מחבלים. תשובה. אם אותם רבנים שאומרים שלקנות דווקא מיבול נוכרים, טועים. דבר אחד. דבר שני, מה שאתה אומר על ביטוח לאומי, זה נכון שאני מחזק ידי מחבלים, אבל אני מחזק ידי המוני בית ישראל. לכן, זה שווה את זה. הלאה. בסדר, אנחנו תראו.
אני יכול להגיד שכמו שאמרת בהתחלה, גם הרבנים טועים רק יותר מחירה, גם הם טועים, אותו מטבע.
אתה יכול להגיד, הרי, בוא נביא את ההנחה. אתה אומר שאלה, שמה שאני אמרתי בהתחלה, שאלה שאומרים יותר מחירה טועים. תשובה, זה לא נכון. אבל זה דרכו של בית המדרש, הרי בית המדרש הוא לא קיים רק כדי להשמיע דעות, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, לא, צריך לדעת להכריע, יש אמת ויש לא אמת.
באנו רצוי, אבל מתוך זה יצא הרב שמי שקונה יבול נוכרי עשה עבירה.
אני אומר שכן.
זה מצלצל אותו.
למה?
רב חוזר בו?
לא, לא חוזר בי. לא חוזר בי, אני חושב שזה עבירה. אלא מה, בשעת הדחק, אין לך משהו אחר לאכול. הזמינו אותך, שמו לך לפניך לאכול, מה אתה עושה? לא, אבל אתה, אני אגיד כך, אתה תבזה, בן אדם יזמין אותך הביתה, תערך בשבילך, הביא לך סלט מלפפונים מעזה, מה אתה עושה עכשיו? תאכל, לא תאכל. זה לא נעים. תערך בשבילך במיוחד. טוב.
הרב, למה
להכניס
את כל
הלשנות?
גם חטאתי, גם עוביתי, גם פשעתי, אם באמת לא עברתי על מסטיק?
תלוי, אדם לא בירך על מסטיק, לא, צריך להגדיר מה זה לא לברך על מסטיק. זה יכול להיות חטא, זה יכול להיות עוון, זה יכול להיות פשע, תלוי מתוך איזה כוונה זה נעשה. לא, אומרים הכל, כי זה סטנדרט. ככה אפשר להכניס הרבה דברים.
והיה נוח בלשון של הביטוי במלחה, זה נשמע שאומרים שזה חטאנו, אבינו, פשענו, ואז מפרפים את הכלל, אבל כמו שזה אדם יפית
לא עושה, זה... תראה, יכול להיות שיש פה גם כוונה שכל אדם, במדרגה הזאת או אחרת של מודעות, גם חטא, גם עבה וגם פשע. אז נגיד, נכון שנגיד, הרבה פעמים זה המודעות העיקרית היא לחטא, או לעוון, או לפשע. אבל יש מהכל. עכשיו, אני לא מבינתי למה אתה מדבר על הווידוי דווקא במנחה, למה לא בשביל ששחרית גם.
כי בסופו של דבר צריך לתת קורבן מסוים.
לא. הקורבן זה משהו אחר. בקורבן, מן הסתם שהוא לא יגיד חטאתי, עוויתי, פשעתי. אלא בקורבן. אם זה קורבן שבא על שוגג, יגיד חטאת. אם זה קורבן שבא על זדון, יגיד עוויתי. כשהוא מביא קורבן. בסדר, בסדר. הלאה. הלכה ב'. הלכה ב' מעוררת הרבה מאוד שאלות. כאן אנחנו עסוקים פתאום בדיני לא תשובה, אלא בדיני כפרה. עכשיו, פה, קצת הוא דיבר על זה לפני כן, כן? אינו מתכפר אלא עד שיעשה תשובה והתוודא. אולי צריך לבאר מה המשמעות של הכפרה. זה מושג של עכשיו לא הוזכר, והוא מובן ככה, כאילו הוא מובן מאליו. כדי להעביר את זה עד הסוף, אני אגיד זה ככה. יש מחלוקת מהותית בין היהדות לבין הנצרות בדבר המעמד של התשובה ושל הכפרה. לפי היהדות, התשובה עיקר כפרה תפל. לפי הנצרות, כפרה עיקר תשובה תפל. באסלאם, האם יש בכלל תשובה? תראה, המושג של מצווה ועבירה הוא שונה מאוד באסלאם, מאשר ביהדות ובנצרות. משום שלא מאמינים בבחירה החופשית. כך שכל הצבע שזה מקבל הוא צבע אחר. יש קצת באסלאם השיעי משהו דומה. כן. כן, האסלאם השיעי כן מקבל את הבחירה החופשית, אבל הם מיעוט באסלאם, 10%. לא יותר מזה. אבל בואו נמשיך. מה זאת אומרת בחירה חופשית? האסלאם הסוני, כלומר 90% מהמוסלמים, אינם מאמינים בבחירה החופשית. אלא הם מאמינים שאין בחירה חופשית. איך זה בא לידי ביטוי? באמונתם. הם מאמינים שהאדם איננו חופשי במעשיו. רגע, רגע, אנחנו עכשיו לא לומדים אסלאם, זה לא הנושא. מקסימום זה יכול להיות שייך לפרק חמישי, ששם הרמב״ם דן בשאלת הבחירה החופשית. הזכרתי את זה בדרך אגב, בגלל שחיים שאל מה באסלאם. עכשיו אתם פותחים סוגיה שלמה. לא מוכן. יש פרק שמיני של 8 פרקים. אתה למדת 8 פרקים לרמב״ם? כמה זמן אתה במכון?
קרוב לשנתיים,
ולא למדת 8 פרקים. מה הספרים שאני תמיד אומר לי, כל תלמיד חדש הוא חייב ללמוד? 8 פרקים וכוזרי, נכון? כמה זמן לוקח לקרוא את 8 פרקים? בהנחה שאתה עושה עוד דברים ולומד פרשת שבוע ושיעור גמרא ונכנס לשיעור של הרב שרקי וכו'. 3 שבועיים גמרת. 3. 3 שבועות. מה? להבין, כן, להבין. ואחר כך לחזור, להעמיק. יש ספרי יסוד של היהדות. איך אפשר להתקדם ביהדות ללמוד את ספרי היסוד של היהדות? הלאה. ואז אחר כך שואלים שאלות שאפשר היה לפתור אותן מתוך הקריאה הראשונה. טוב, אם כן, אנחנו עכשיו לומדים קצת על הכפרה והתשובה. כפי שאמרנו, התשובה ביהדות העיקר, הכפרה בנצרות עיקר. ואני רוצה להסביר למה הכוונה. כאשר אדם עשה פשע, אבל ניקח לדוגמה, דוגמה פשוטה, אך בולטת, וקצת מזעזעת, אם תרשו לי, רצח. אז בואו נעשה חשבון מה קורה עם הרוצח ומה קורה עם הנרצח. לפני שהאדם רצח, הוא היה צדיק, כיוון שלא חטא. ברגע שרצח, הפך מצדיק לרשע. חזר בתשובה. הוא הופך מרשע לצדיק. בואו נעבור לקורבן. האיש לפני שנרצח היה חי. עכשיו שהוא נרצח הוא מת. עכשיו שהרוצח חזר בתשובה, מה קורה למת? נשאר מת. יש פה אם כן אי שוויון, אסימטריה שערורייתית בין השינוי שעובר הרוצח, שחזר להיות צדיק, ואילו המעשה שהוא עשה עדיין פועל במציאות, כיוון שהמת נשאר מת. מה? זה קשור. זה קשור לנושא?
לא, אני אומר בעצם...
תענה לי, זה קשור לנושא או לא?
קשור אבל.
הסימן שזה לא קשור. אז בוא נתקדם, אני פשוט רוצה להסביר דברים. אם כל הזמן הערות ככה צדדיות, לא נתקדם. כן, אז אני חוזר. האיש שחוזר בתשובה, הוא צדיק, אף על פי שהמעשה שהוא עשה לא נמחה מן המציאות.
למה אתה מגדיר אותו כצדיק?
כי הוא חזר בתשובה.
צדיק?
כן.
אבל
זה כמו, מה זה יהודי? מי שנולד לאם יהודיה או התגייר כהלכה. מה זה צדיק? זה אדם שלא חטא, או אם חטא עשה תשובה. בסדר? מה כל כך מסובך בהגדרה הזאת? צדיק. מה אתה אומר?
נשמע כמו אקסטרה.
למה צדיק זה נשמע כמו אקסטרה? אתה רוצה הגדרה של צדיק?
אתה
רוצה הגדרה של צדיק, כן או לא? תשובה. צדיק זה מי שעושה את הטוב ואיננו עושה את הרע. זה הגדרה של צדיק. מה זה רשע? זה מי שעושה רע. אז ברגע שאדם עבר עבירה אחת, הפך להיות רשע, חזר בתשובה מן העבירה, חזר להיות צדיק. מה הבעיה? הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, הרי זו מקודשת. למה? ערער תשובה בליבו. מה אתה אומר? אני מסביר לך. החטא שלו לא נשאר, המעשה שהוא עשה, הוא נשאר. כלומר, על ידי התשובה קורה משהו קצת מוזר. המעשה שהוא עשה מפסיק להיות מעשה שלו. אתה איתי? זה מה? כלומר, המעשה הזה כבר איננו מיוחס לו. ואז יוצא שהוא לא עשה שום רע. אבל הרע, הנעשה, קיים עדיין במציאות. כן? כן. אחרי
שמדברים על
התקופה
של אז, לא יכולים להוציא את ההורג.
נכון.
גם
כשהיה חזר
בתשובה.
נכון.
אז כאן
השתנה
המציאות.
לא. אותו אדם שרצח, אחרי שחזר בתשובה, הורגים אותו בכל זאת, בסנהדרין, לא בגלל שזה מעשה שלו, בגלל שהוא חייב מיתה. לא.
הורגים אותו צדיק.
הורגים אותו צדיק.
מנקים את צדיק התערוך. אבל יש שינוי, יש
שינוי. אין הכוונה לזה, נו.
יש שינוי.
יש שינוי. המעשה כבר איננו מעשה שלו, אבל מה? האיש הזה הוא חייב מיטה. למה הוא חייב מיטה? יש דינים של חיוב מיטה. בסדר? מה זה חייב בדיני שמיים? פטור בדיני שמיים.
לא, במקרה הזה, לכאורה, אנחנו גם לא יכולים לקיים את הדינים של האור. אם היה מקדש לסנהדרין, היו הורגים אותו.
נו.
אין מקדש לסנהדרין, זאת אומרת, חזר בתשובה, צדיק. כן?
נו.
האם בגלל שבמציאות של העבר הוא היה צריך למות, היום נגיד שהוא חייב בדיני שמיים כי אנחנו לא יכולים לסגור את החשבון?
אתה שואל, מה קורה לאדם שהתחייב מיתה, אבל אין לנו יכולת להוציא אותו להורג?
והוא חזר בתשובה.
והוא חזר בתשובה. כן, מה יהיה דינו? אתה שואל, האם הקדוש ברוך הוא יהרוג אותו? זה מה שאתה שואל. התשובה היא כן.
לא מסגרת המיטה הזאת.
לא.
כולם מתחילים.
נמצא לו איזה משהו. כן. יש גמרא שאומרת, דין ארבע מיטות לא בטל. הקדוש ברוך הוא מסדר. אז מה עושים? אגב, יש כתבו, הפוסקים, כל מיני דברים, כל הפוסקים. רבי יהודה החסיד כתב. גם רבי דיעזר מעבר מייזה. כתבו, מה יעשה אדם שרצח? כל מיני תיקונים שצריך לעשות. עכשיו, אז בואו נחזור עוד פעם לנושא. האדם שחזר בתשובה, חזר להיות צדיק, אבל המעשה שהוא עשה עדיין נמשך. עכשיו, התיקון, עכשיו יותר נכון, יותר זה כזה, שהחטא עושה שני קלקולים. מקלקל את האדם עצמו, ב' מקלקל את העולם. באמת או לא? הקלקול שהאדם עשה לעצמו מתקן על ידי התשובה. אם אני אוכל לגמור את המשפט, זה מאוד יעזור. הקלקול שהאדם עשה בעולם מתקן על ידי הכפרה. יפה. הכפרה זה מה שבא לתקן את החלל המציאותי שהחטא גרם בעולם. בסדר? מובן?
זה דבר מדיד?
זה דבר מדיד. למשל, הרוצח, איך מחפרים עליו? מוציאים אותו להורג. הנה, מיטתו כפרתו, נגמר. מה?
במקום מת אחד
שני מתים. מצוין. זאת אומרת, אם האדם הזה, צריך להבין, הרי מה העניין הזה? אנחנו רואים אדם חי, מתהלך לפנינו, מתפוצץ מרוב בריאות, ודווקא החיות הביולוגית הזאת, שמתהלכת לפנינו, גרמה בעבר לחסרון חיים בעולם. יש פה חוסר איזון משווע. אז שתי אפשרויות. או שנחיה את המת, או שנחיה את המת, או שנהרוג את הרוצח, כדי לפחות שיבצר האיזון.
דוגמה אחרת, אפשר?
כן, בבקשה.
אדם בעל אשת איש.
כן.
ונולד לו זר.
נכון.
כן? איש בעל אשת איש חייב מיטה.
נכון.
אבל המזר המשיך להסתובב.
נכון.
איפה תקנו את האיזון? איפה יש פה כפרה?
לא יבוא המזר, בקהל השם עד עולם. שלא ניתן לו לבוא בקהל. זה האיזון. הנה, יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה.
רגע, סליחה, לא
הבנתי את האיזון הזה. סליחה. סליחה. לא כל דבר מצליחים לחפר. טוב. יש פה שאלה, השואל מציג את עצמו בתור לא מתלמידי הרב שח. טוב. שח כותבים בחף, לא בחטא. הרבנים הליטאים ובראשם הרב אלישיב יוצאים להתקפה נגד היתר המכירה, המכירה הסמלית של האדמות לגוי בשנת השמיטה. ומזהירים כל הנותן להורות לרבים לעקור שמיטה על ידי ההיתר במרכאות, גורם לחילול השם שמראה כי שניתן לעשות חוכא ואטלולא ממצווה קדושה זו. נו, אז מה? הדברים האלה שאתה אומר, שאומרים אותם הרבנים, אני לא כך מאמין שהרבנים אמרו את זה, אבל אומרים שהם אומרים, הדברים האלה הם בעצמם חילול השם. איך אפשר לבזות את גדולי הדורות שסמכו על היתר המכירה? אז זה פשוט בושה וחרפה. אתה יכול להגיד שאתה לא מסכים, אתה יכול להגיד, אבל להגיד שזה חילול השם? שאדם סמך על גדולי הדורות, ואתה אומר שזה אבל וריק? אני שמעתי דבר מזעזע, מישהו טען שכל העקירה מגוש קטיף הייתה בגלל שסמכו על היתר המכירה. א', זה פשע וחילול השם לומר שהאדם נענש על זה שהוא שמע לרבו. לרבו אמר לו שזה בסדר. ורבותיו זה לא סתם אנשים, זה גדולי ישראל. דבר שני, עד כמה שאני יודע, העקירה מגוש קטיף התאפשרה על ידי שהמפלגות החרדיות, בהוראת רבותיהם, הצביעו בעד הגירוש. אז שלא יספרו סיפור. טוב, שאלה שנייה. אם אדם חזר בתשובה ותיקן החטא, הוא מתכוון לו לחזור לחטא לעולם. מה? אפשר לקבל את המשך השאלה? אתם שם למטה באינטרנט, התעוררו בבקשה. נא בבקשה לגלגל את השאלה שאוכל לקרוא אותה עד הסוף. אני בזאת מאיים שאם לא תעשו את זה, אני אפסיק לקרוא את השאלות. וגמרנו, מה זאת אומרת? יאללה, נו, גלגלו את זה. אם אדם חזר בתשובה ותיקן החטא, הוא מתכוון לו לחזור לחטא לעולם. מה צורך בוידוי בפה? יפה מאוד. שאלה זו אמנם באמת עסקנו בה בשיעורים הקודמים. אני חוזר. אם אדם חזר בתשובה ותיקן החטא, הוא מתכוון לא לחזור לחטא לעולם. מה צורך בוידוי בפה? שאלה טובה? שאלה זו שאלנו אותה בשיעורים הקודמים וענינו. שהדיבור הוא עיקרו של האדם, והוא הביטוי לדעתו האמיתית. הרי יש בתוך נפש האדם דעות רבות. אז גם כשאני מכריע בעד דעה אחת לעומת דעות אחרות שיש לי, כל זמן שזה לא עבר דרך הדיבור, עדיין לא נחתם הרצון. כלומר, הרצון לא, איננו מושלם. ולכן, דווקא הדיבור, הוא גומר את ההחלטה. שאלה, איפה האיזון במלחמות המצווה? מה מאזן את המוות של האויבים? מישהו יכול להסביר את השאלה? אני חוזר על השאלה. איפה האיזון במלחמות המצווה? מה מאזן את המוות של האויבים? אבל זה מצווה להרוג את האויבים, אני לא מבין.
אבל זה משהו חסר בעולם.
לא, נעשה משהו מושלם בעולם. לא נעשה חסרון בעולם, אלא נעשה השלמה בעולם. שהרע מבואר. זה בדיוק כמו שאנחנו הורגים את הרוצח בבית דין. זה לא חסרון, זה תיקון בעולם. וירת הרע מקרבך. כן.
מה האויבים עשו במרכאות? כלומר, זה שהם היו
בעצם בלדתם,
מה המעשה שיש לתקן אותם?
מה האויבים עשו בעולם? כלומר, אם הם היו רשעים? תשובה, הם לא רשעים, לא. האויב הוא לא רשע. האויב הוא אויב, זו הסיבה שאנחנו הורגים אותו, לא בגלל שהוא רשע. ואז, מה יהיה עם כפרת הדבר הזה? תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, יטפל בזה. טוב, אמר, כמו שאמרתי לפניכם, לא לכל דבר יש לנו פתרונות בבית דין של מטה. טוב, אז עכשיו, יש פה שאלה גדולה. אם אדם עשה תשובה ולא הייתה כפר... כן.
סליחה, כשאתה אומר, לא לכל דבר יש פתרון בבית דין של מטה, בעצם הכפר שאנחנו מדברים עליו לא מגיע, נכון?
הכפר שאנחנו עושים היא חלקית.
זה
נוסחה חלקית. יש דברים שבית דין של מטה עושה, והקדוש ברוך הוא משלים. לכל הזמן לא, אל תגזים. יש סיבובים של אלפי שנים. ולארץ לא יכופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. טוב.
אז איך העולם אמרנו מתכפר?
מה, איך?
העולם מתכפר.
העולם מתכפר. יש כפר על העולם.
כן, אמרנו מה, בזה שאנחנו מוצאים אותו להורג.
זה במקרה הספציפי של הרוצח, שאנחנו מוצאים אותו להורג, אז זה מכפר, מיטתו כפרתו, או הקורבנות.
אז למה גם לא עין תחת עין? אמרנו מהם...
כן, אז הרמב"ם אמר לך, כל האנשים, קורבנות, מלכויות, מיטות, וכו' וכו', כל הדברים האלה הם כפרות.
לא, למה לא נוציא לו עין? אם אתה דין כזה...
אתה שואל מדוע מוציא עינו של חברו לא נכפר על עינו, על ידי שנוציא לו עין.
שיהיה איזון.
נכון. נכון, אבל זו שאלה טובה, אבל היא לא קשורה לנושא של הזה, שלנו. כלומר, לא, אני אומר לך, לא, סליחה, אני מסביר לך למה זה לא קשור לנושא. כי אתה שואל, מדוע במקום הכפרה של נטילת עין, יש כפרה של נתינת ממון? זה מה שאתה שואל.
בהקשר לרוצח. אמרנו, בשביל להזן את העולם בכפרה...
אני מבין אותך. אתה שואל, מאחר ואנחנו עושים כאשר עשה, כן יעשה לו, אז מדוע לא עשינו את זה גם במקרה של פגיעה באיברים? נכון? זאת השאלה שלך. אז כלומר, אתה שואל, מדוע התורה, במקום הכפרה של נטילת העין, הטילה הכפרה של נטינת ממון? זה מה שאתה שואל.
כן? לא קשור.
זה לא קשור. כי זה כבר פרטים בדיני הכפרה. זאת אומרת, איך עושים כפרה? איך משלימים? כן? איך מעשה זה של כפרה? אתה אומר שהוא מחפר. איך קורבן מחפר על שבועת שווא, למשל? אפשר על כל דבר לשאול. אפשר לעשות רשימה הרי של 100 כפרות עכשיו, ולראות איך זה עושה התאמה. זה לא הנושא שלנו, כן.
הרב, אדם שרצח, אבל לא היו עדים ולא היה התראה, אז לא הורגים אותו
בגלל. נכון.
אז אני שואל מה עדיף מבחינת התורה. שבאדם יעשה תשובה מעצמו, זאת אומרת, במקרה כזה, אדם עושה תשובה וצליח לתקן את עצמו, באמת היה עדיף לנו שבאמת היו שני עדים שראו אותו והם
מטרים
בו, ואז
הורגים
אותו
בבית דין.
מה עדיף?
כשאדם רוצח בעדים זה יותר חמור. המעשה הוא מעשה אחר.
יש
אזהרה? יש אזהרה, יש עדים.
לא, הוא אדם שעשה את זה במזיד.
אני מסביר לך. לא הרי מזיד בעדים כמזיד שלא בעדים. אותו מעשה עם אותה כוונה נמדד אחרת לפי ההקשר שבו הוא נעשה. הלאה. נשאלת השאלה. אדם עשה תשובה, אבל לא עשה כפרה. מועיל או לא מועיל? יש כל מיני סוגי כפרה. אנחנו נראה גם בסוף הפרק שיש בוכתות של כפרות, ששייכות בימינו. אני שואל, אדם עשה תשובה, ולא עשה כפרה. מועיל או לא מועיל? מה אתה אומר?
מבחינת עצמו מועיל, מבחינת העולם לא.
אבל תשובתו התקבלה או לא?
כן.
בסדר, אוקיי. אז אתם מדברים כמו יהודים, יפה, טוב לשמוע. כן. הנוצרים אומרים הפוך. הנוצרים אומרים, אם לא הביא כפרה, תשובה לא משווה כלום. יורד לגהינם.
מה זה כפרה? נותן לכומר,
בפרגוד,
לא?
לא משנה. עכשיו אנחנו לא מדברים על מהי הכפרה. אני דן עכשיו על שאלה אחרת.
איזה שיטה יש לנו?
סליחה. זה לא הנושא. אני שואל, אני אומר שלפי הנצרות, אם אדם לא הביא כפרתו, לא עשה כפרה, ומהם הדרכים של הכפרה? זה כעת לא משנה, מהם דרכי הכפרה לפי הנצרות, כי זה לא הנושא שאני מדבר עליו, ואני מתעקש לו לענות על זה עכשיו. כן? אז אם אדם, לפי הנצרות, לא עשה כפרה, תשובתו אינה מועילה. בסדר? זאת אומרת, אדם יכול להיות עכשיו, מבחינת ההגדרה של היהדות, צדיק מושלם, לפי הנצרות הוא יום מיורדי גהינם, כל זמן שלא עשה כפר. תהיה.
אני חוזר
לשאלה
של ביוסף, למרות שהוא מתעקש לא לענות עליה. האם הסמנטיקה של כפרה אצלנו ואצל הנוצרים היא אותו דבר?
ההגדרה.
כי אם הרב מגדיר את הכפרה כלתקן את העולם ולעשות את האיזון, האם אצלם גם מדובר על איזון?
כן.
אנחנו מדברים על תוכן אחר לגמרי.
כן, 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 זה מדבר על אותו דבר. אלא מה? אני רוצה להסביר מה הסיבה של ההבדל. הנחת היסוד של היהדות זה שהחטא הוא מקרי באדם, כמו שאתה הזכרת לפניכם. זה לא מהות האדם. לכן, אם אדם עשה חטא, ניתן לומר שבמקום, בבחינה מסוימת, שהוא פשוט יצא מעצמו. הוא יצא מן האמיתיות שלו. עושה תשובה, חוזר אל עצמו. ולכן, התשובה התקבלה. הוא חזר להיות עצמו. מה שאין כן המעשה שהוא נעשה, שהוא חיצוני, הוא שייך לעולם. צריך לתקן אמנם, יש חיוב כפרה, אבל זה לא מעכב את התשובה. הנחת היסוד של הנצרות היא בדיוק הפוכה. שהאדם חוטא מלידה. לכן, חזרתו אל עצמו לא מועילה, כי אין לו אליה נחזור. הוא חוזר להיות משהו, אבל מה הוא? חוטא.
אז מה הכפרה שהוא עושה?
לכן הכפרה היא סוג של עיכוב הפורענות. הכפרה כאילו מספקת את התביעות, הייתי אומר, החייתיות של מידת הדין. מידת הדין מאוד עצבנית, צריכה משהו ככה להתנקם בו. אז נותנים לה משהו, ואז היא רגועה, מוכנה, כמו האריה הרעב, שנתנו לו חתיכת בשר, אז עכשיו אפשר לעבור לידו כי הוא שבע. משהו כזה. למה לא הבנת? פשוט מאוד. הכפרה היא תיקון המעשה, כי זה מה שאפשר לעשות. אצל הנוצרים, זה מה שאפשר לעשות. התשובה...
אז היא לא כפרה.
הכפרה באה למנוע את התוצאות של המעשה. את מידת הדין המתוחה על החוטא.
למנוע מצד להקפיא או למנוע מצד...
הקפאה, זה הקפאה.
הקפאה, לא מתוחה.
כן, כי בעצם האדם מצד עצמו חוטא. זה מאוד פסימי. התפיסה הנוצרית ביחס לאדם היא תפיסה פסימית. האדם חוטא מלידה. לכן תשובתו לא תועיל בהגדרה. מובן? בבקשה.
זה ממש אומר שחושבת על הגויים,
לא? לא. כן, מה אתה אומר?
אני קצת סוטה, אנחנו יוצאים מהסבר, וזה מקרי, קצת סוטה מה שאומרים חזל, שהבא לחתור, מתחילים לו, והבא להתאר, מסיים לו, זאת אומרת, דווקא כן סיוע על מי שבא להתאר.
הבא להתאר, מסיים לו, כי הוא מסוי... הוא מסויע, אפשר לומר, מטבע נשמתו. זה כאן המסייעין לו.
אז רק שכולו מסויע מטבע נשמתו.
כן. מה שאין כן, החוטא...
זה כאילו שהוא
מסייעין מבחוץ. לא, זה הכוונה. כן. מה אתה אומר?
איך בנצרות יש תשובה?
אז יוצא לפי זה שבנצרות התשובה היא בעצם רק חלק מתהליך הכפרה. זאת אומרת, הווידוי אצל הכומר איננו חלק מהתשובה. אלא זה בעצם חלק מן הטקס, הייתי אומר, המאגי כמעט, שצריך לעשות כדי לחפר על החטא. כן.
מהו השם, אם הוא נולד עם זה? אי אפשר לתקן.
טוב, זה כבר שאלה על התיאולוגיה הנוצרית. איך הנוצרים מסבירים שאדם הוא השם מלכתחילה? הוא השם בגלל חטא אדם הראשון, וכל אדם היה חלק מאדם הראשון, ולכן כל אדם לא בסדר מלכתחילה. אין מיסטיקה כזאת. לא, זה לא חיים קלים, זה חיים קשים. כלומר, האדם מלכתחילה, אם הוא יורדי גיהינום, אלא אם כן, הייתה לו כפרה. כן, זה הכוונה. כן, זה כבר התוכן של הכפרה. כן, אתה?
אבל אם הכפרה הוא משהו של העולם, האדם צריך לרדוף אחרי כפרת עוונותיו?
ודאי שאדם צריך לרדוף אחרי כפרת עוונותיו, לא בשביל עצמו, אלא בשביל העולם. כי אכפת לו מן העולם, אני הזקתי לעולם, אני לא רוצה לתקן. רגע, והעגלה הערופה זה לא מחפר על הרוצח, זה מחפר על הבית דין.
שוב פעם, אמרנו שכפרה זה לא שייך לרוצח, כפרה זה משהו של העולם, ולדעתי הבית דין פשוט בא לחפר על העולם.
הבית דין בא לחפר במידת מה על האחריות של העולם במה שנעשה. אבל הרוצח עצמו, אבל הגמרא אומרת מפורש, אם תופסים את הרוצח אחרי עריפת העגלה, בכל זאת הורגים אותו. מה אתה אומר?
אצל הנצרות, החטא הוא כללי, אבל הכפרה היא אישית, ואצל היהדות הפוך, כלומר, החטא הוא פרטי, אבל אז הכפרה כביכול מוטלת על הכלל, רק שברור שיש לאדם חלק מה.
במידת מה זה נכון, כן. לא באופן מוחלט, יש גם כפרה על הפרט וכו'. כן.
הרוצח בשוגג, זה שהוא הולך להעיר מקלט, זה הכפרה של העולם?
זה כפרה שלו.
ואיך העולם חצה את האיזון בחזרה? שהוא גולל שם?
כן, לא יודע. כן. מה אתה אומר?
יוצא שעם ישראל יכול להיות בסדר גמור, והעולם כולו חוטא, אז אין כפרה.
אני לא הבנתי כלום.
עם ישראל בסדר גמור.
אם עם ישראל בסדר גמור.
כן.
יפה.
העולם אבל חוטא.
העולם זה הגויים.
נוצרי, כן?
הם חוטאים.
הם חוטאים. אז למעשה אין כפרה לעולם. על הצד שהם הרוב, הם עושים הרבה שטויות.
יש לעם ישראל אחריות על העולם, לא?
עם כל זה, כמה אתה יכול להשפיע על כל המיליארדים?
אנחנו משפיעים על כל המיליארדים. זה מה שאומר הכוזרי, ישראל באומות כלב באיברים.
בסדר, לכל היום.
גם, בוודאי שאנחנו משפיעים. אתה לא יודע כמה מדברים עלינו בכל העולם. אתה יודע שבסין אנשים משוכנעים שאנחנו כל המזרח התיכון. כן. טוב. אז בואו נחזור, לכן אני רוצה להסביר את זה. הכפרה זה חשוב, אבל זה מחר בבוקר. האמת היא ככה, מה ההלכה הראשונה שהתורה שבעל פה לימדה? כן, מסכת ברכות. מה ההלכה הראשונה, הראשונה? שכפרה לא מעכבת. נכון? זה בעצם הדבר הראשון. ממתי קוראים את שמה בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. עד סוף השמורה הראשונה דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, עד חצות. עכשיו, אז מה זה משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן? צד הכוכבים, נכון? שואל התלמוד. אז למה דיברת בשפה מסובכת? למה אמרת שעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן? תגיד לי, ממתי קוראים את שמע בערבי? מצד הכוכבים. או מה התשובה של התלמוד? מילתא אגב אורחא כמשמע לן. כלומר, כוונת המחבר של המשנה הייתה ללמד אותך דבר נוסף בדרך אגב. כן? מילתא אגב אורחא כמשמע לן. בא ללמדנו משהו נוסף בדרך אגב. מה הוא בא ללמד אותנו? לכפרה למעכבה. שאין הכפרה מעכבת. מה זאת אומרת שאין הכפרה מעכבת? הרי מי זה הכהן הזה שצריך לחכות עד צאת הכוכבים כדי לאכול בתרומה? מדובר על כהן שנטמע. לא סתם תומת קלה, מדובר תומת זב. תומת זב, מה דינו של תמי תומת זב, דווקא זיווה גדולה? הוא צריך... הוא צריך לספור שבעה נקיים. ביום השביעי הוא טובל. בלילה מותר לו כבר לאכול תרומה. ומה הוא צריך לעשות מחר בבוקר? להביא קורבן. אז שמה תגיד? רגע, רגע, אל תאכל תרומה עד מחר בבוקר. תביא את הקורבן שלך לבית המקדש, ואז תחזור הביתה, תאכל תרומה. אלא מה אתה לומד? ש... כפרתו אינה מעכבתו מלאכול בתרומה, שנאמר, ובא השמש ותהר, ואחר יאכל מן הקודשים. קודשים, הכוונה שמה, תרומה. בסדר? מחרת בבוקר הוא מביא את הקורבן. עכשיו, זה הלכה מעניינת, כשלעצמה. אבל למה היא הייתה ההלכה הראשונה שהובאה בראשית המשנה, עוד לפני שאומרים לנו, בצורה ברורה, מתי אדם קורא את שמה בערבית? זה היה כל כך חשוב. מחברי המשנה לא יכלו להתחיל בלי זה. צריך לזכור, מתי המשנה נכתבה? המשנה נכתבה אחרי החורבן. מה הטענה המהדהדת בעולם אחרי החורבן? שעם ישראל כבר לא יכול למלא את תפקידו. מדוע? כיוון שאין כפרה לעוונותיו, כיוון שאין בית מקדש. ולכן העם הזה נעזב. אז אין לגיטימציה אפילו לתורה שבעל פה. אז ברגע שפותחים את הספר המסכם את כל התורה שבעל פה, צריך קודם כל לענות על הטענה הזאת. כי אם לא, אי אפשר להמשיך לדבר. לכן מילתא אגב אורחא גם משמע לן, שאין הכפרה מעכבת. או, אגב, זאת המשמעות של השאלה הראשונה ששואלת המשנה. מה שואלת המשנה? ממתי קוראים את שמה בערבים? מה משמעות השאלה? המשמעות של השאלה היא, האם יש משמעות לקריאה בשם השם במצב של היעדר? מצב של הסתר פנים. מה זה ערבית? מה? זה כן כתוב האם. ודאי שזה כתוב האם. ואני אסביר לך למה. כי למה אמרו מאימתי ולא אמרו מתי או אימתי? הביטוי שם הוא ארוך. מאימתי. מאימתי בא לומר שיש פה איזושהי בעייתיות שצריך לענות עליה. ולקרוא את שמה מה זה? לייחד שם השם. על ידי עם ישראל. שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. האם זה אפשרי בערבית? במצב שבו יש סילוק השכינה, במצב שישראל בגלות ואין להם קורבן כפרה? ולכן היה צריך לומר, כפרה אינה מעכבת. ברור?
המשניות האלה נכתבו לפני החורבן.
המשניות האלה נכתבו לפני החורבן? וזאת מנעים לכבודו.
זה גמרא, אחרי זה, רבי יהודה הנשיא ליקט אותם וסידר אותם. אבל יש בהחלט חלק של, יש תנאים שהיו לפני החורבן, ונתנו לשאול. אפשר להתעלם מזה.
אני שואל אותך שאלה. מנעים לך שמשנה זו נכתבה לפני...
לא, זו ספציפית, כללית. יש חלק מהמשניות...
אין שום משנה שנכתבה לפני החורבן, אלא יש חלק מהמשניות שנוסחו לפני החורבן. אבל נכתבו, זה רק אחרי החורבן.
נכתבו, אני יודע, רבי...
כן, חוץ מזה, המשנה הזאת, ברור שהיא נכתבה אחרי החורבן. עד סוף השמועה הראשונה, דברי רבי אליעזר, שחי מתי? מתי הוא פעל, רבי אליעזר? אחרי החורבן. נכון? טוב, מה אני אעשה? אחר כך, מעשה ברבן גמליאל. טוב. זה רבן גמליאל השני, שביבנה. אז גם הוא, זה... קיצור. זה משנה שאחרי החורבן, מצטער. טוב. עכשיו, כל זה היה כהקדמה להלכה ב'. עכשיו, אנחנו יכולים לקרוא את ההלכה השנייה. אין לכם ספרים? זה הזו העמוק או חסבי. אין לך ספר? מה? בבית. אולי פה יש? לא, אין. מה יהיה? שעיר המשתלח. לפי שהוא כפרה על כל ישראל. כהן גדול מתוודע עליו, על לשון כל ישראל שנאמר, והתוודע עליו את כל עוונות בני ישראל. טוב, נסתפק רק בחלק הזה של ההלכה, הוא מספיק מסובך גם ככה. לפני שהכהן הגדול ביום הכיפורים שולח את הסעיר, אז הוא אומר דברי וידוי על הסעיר. מה הוא אומר? אנא השם חטאו עבו פשעו עמך בית ישראל. אנא בשם, ואז הוא אומר את שם המפורש, כפרנה לעוונות, לחטאים ולעוונות ולפשעים שעשו עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם. ואז כשהוא אומר לפני השם, הוא אומר את שם המפורש. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומרים את שם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו קוראים משתחווים ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. גם הוא היה מתכוון לסיים את השם כנגד המברכים, ואומר להם, תדהרו. כמו הוא מסיים את הפסוק. בסדר? עכשיו נשאלת השאלה, מה פתאום הוא מתוודא על לשון כל ישראל? הוידוי הזה הוא הוידוי המשונה ביותר שאי פעם שמעתי. הרי אמרנו שמה זה וידוי? זה הגמר של התשובה. מי חטא? כל ישראל. מי מתוודא? מישהו אחר? איך יכול להיות שהכהן... מה? כן, הוא מכה על החזה של מישהו אחר. כלומר, אני נשארתי בבית, נח, אחרי סעודה מפסקת, הייתה מאוד כבדה, אני נח בבית, יש מישהו במקדש, עובד קשה, מסכן, ממש צדיק, והוא מתוודא בשבילי. היה צריך אולי לתקן, כזה דבר, שבזמן שהכהן הגדול עומד לשלח את השעיר, כל ישראל יתוודו. זה היה מתאים יותר, נכון? פתאום בא מישהו, שהוא לא החוטא, והוא מתוודא בשם כל ישראל? אז זה צחוק? יענו ישרא בלוף? כי פשוטו, כי זה של כל ישראל. נציג שלה, אני רוצה להבין איך זה עובד. איך הוא מתוודא... אני
יכול...
נגיד ככה, תשמע, תגיד...
הוא אומר מה שאומר, בגלל שהציבור...
אני רוצה משהו. אם אתה נגיד עייף, זאת אומרת, תשמע, אין לי כוח היום, אין משהו, יש לי הרבה עבודה וזה, אולי תתוודא בשבילי. יעבוד? לא יעבוד, נכון? עודי שלא יעבוד. אני לא יכול להתכוון משהו, הרי מה זה בידוי? שאני מתכוון. אני לא יכול להתכוון בשבילך.
אני מייפה את כוחך.
מה זה מייפה את כוחי?
טוב, יוסי אמר בזמנו, יוסף, כן, שאדם שהוא גוסס, אדם שהוא גוסס, ולא יכול להתוודות, מתוודים בשבילו.
נכון שמה? שרק, לא,
גם זה נושא.
שמע, הוא בלבד שמתכוון שכך יהיה לו מה.
אז הוא שומע, אבל בבית המקדש, כשהכהן הגדול מתוודא, כל ישראל לא מצאים במקדש, זה לא עלייה לרגל, זה לא הקהל.
אבל יודעים מה הולך להיות שם.
יודעים מה הולך להיות. כן. תגיד לי, אנשים יודעים מה כתוב במחזור של יום הכיפורים שאומרים כל שנה?
אנשים בכלל חוזרים בתשובה שאחר זה...
מה?
כאילו, מה בפורה, הוא מחליט שכל כלל ישראל חזר, הרי בידוי זה לאחר...
והתוודא, כן, עליו, את כל העוונות בית ישראל, וכל משעיהם, לכל חטאותם.
הבידוי זה אחר התשובה.
כן, מן הסתם כל ישראל חזרו בתשובה, אבל אני שואל למה, כשכל ישראל... נגיד, יום הכיפורים הוא יום שכל עם ישראל חוזר בתשובה, אז כולם עשו תשובה. עכשיו בא הכהן הגדול מתוודא, שאחרים יתוודו. כן, מה אתה אומר?
הכהן הגדול הוא נציגות שהקדוש ברוך הוא מינה כדי לכפר על כלל ישראל.
נו, ואז מה?
ולהיכנס פעם בשנה לקודש הקודשים,
נו.
שכל החטאים של הציבור...
אני רוצה להבין איך זה עובד. הכפרה, אתה מדבר על הכפרה. אני מדבר לא על הכפרה, אני מדבר על הבידוי. אחר כך על הכפרה אנחנו עוד נדבר.
הכהן הגדול מתוודא על עצמו, על הבית שלו.
על עצמו אני מבין, כן.
אחרי
זה
על ביתו.
על הכהנים. זה אני מבין, אבל זה אני לא מבין איך זה עובד. זה שהכהן הגדול מתוודא על עצמו מצוין, על העבירות שהוא עשה, אתה אומר שהוא יתוודא. על בני ביתו, קצת יותר קשה לי. כהנים, מה פתאום? ובכלל, כל ישראל, אני בכלל לא מבין איך זה.
זה הנציגות שהקדוש ברוך
הוא מינה
כדי לכפר על כל ישראל.
אתה אומר, שמת לב מה שאתה אומר. זאת הנציגות שהקדוש ברוך הוא מינה כדי לכפר על כל ישראל. זה אני מסכים. אבל האם הוא מינה אותו כדי להתוודות על כל ישראל?
כן, כי יש כפרה עצמי, יש כפרה
עצמי. אבל זה לא כפרה, וידוי זה לא חלק מהכפרה. אז אני רוצה להבין איך זה עובד, וידוי של ציבור שלם. אם תתנו לי להסביר, אני אסביר. מה? ערבות. אני רוצה להסביר. ערבות זה יכול לעזור בכפרה. כן, מה שקורה לו קורה לי, אבל איך בבידוי זה עובד?
לא כפרה.
אני רוצה להסביר, אם תתנו לי להסביר, הכל יתברר. גם לי מותר להגיד את דעתי פה בכיתה הזאת, לא רק לכם. טוב, התשובה היא, כאשר, למשל, אני גנבתי עם היד, כן? נכנסתי לחנות, גנבתי לבן ושמתי אותו בכיס. החלק שבי שעשה את החטא, זה היד. מי מתוודא? הלשון. יכול הלשון לומר שהיד תתוודא. מה עשיתי? אני דווקא נשארתי בסדר. רציתי דווקא לצעוק שהוא גונב. והוא לא נתן לי. כן? אז דווקא שהיד תתוודא. מדוע זה לא נכון לומר כך? משום שבעצם מי שגנב זה לא היד. זה גם לא הפה. זה האדם. האדם בכללו, והאדם... יש מה שמייצג אצלו את כוח הוידוי, זה הלשון, הכוח שלו לחתו זה ביד, אבל בסופו של דבר הוא ישות אחת. כמו שהרמב״ם אמר בהקשר אחר, דע כי נפש האדם אחת. אז עכשיו, לא, תלך להסבר שלי, לא ההסבר שלך עכשיו. בסדר? אז אם כך, מובן שהלשון היא בהחלט הממונה לבטא את הוידוי של כללות האדם. עכשיו, זה נכון ביחידה אחת, באדם אחד, כי אני בהחלט מייחס את היד הזאת ואת הפה הזה לאותה אישיות. מה קורה עם כלל ישראל? יש הבדל עצום בין התודעה של בני ישראל, או של האדם בכלל, בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן העתיק, לבין בעידן המודרני. בעידן המודרני, כל אחד מאיתנו חש את עצמו תחילה כאני. אני, יש לי אני, לך יש אני, לא יש אני, לה יש אני, כל אחד מאיתנו יש לו אני, משלו. חוץ מזה שכל אחד מאיתנו הוא יחידה, אנחנו מרגישים קשר בינינו, עם השכנים, עם המשפחה, עם התלמידים, עם המורים, עם כל ישראל, אנחנו מרגישים קשרים, אבל הקשר הזה הוא בא אחר כך. יש קודם כל האני, אחר כך הקשר של האני שלי אל זולתי. בזמן העתיק, כששכינה הייתה שורה בישראל, זה היה הפוך. האדם היה קודם כל חש את עצמו כהופעה של הציבור, ואחר כך היה חש את הפרטיות שלו. ולכן...
על מה
אני מתבסס? הנה, למשל, זה שהכהן הגדול יכול לעשות וידוי בשביל כלל ישראל. זאת אומרת, בשעה שהכהן מתוודא, מתרחש אצלי משהו, כי הוא הלב שלי. ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו תמיד. כן? זאת אומרת, יש אדם שמה שמתרחש אצלו הוא הביטוי של מה שמתרחש אצל כולם. ולכן, כאשר הוא מתוודא, אז בעצם הפעולה שרגילה לעשות בוידוי על ידי, אצל האדם היחיד, קורית אצלו. אפשר להביא הרבה הוכחות למה שאני אומר. כן? למשל, זה שבימי בית ראשון, היה ברור לכולם שהאבות אכלו בוסר ושיני בנים תגהנה. זה לא הייתה, לא הייתה שום מחאה מוסרית נגד הדבר הזה. כל אחד הבין שהוא ביטוי של כללות ישראל. ולכן אם האבות אכלו בוסר, ממילא, מובן מאליו ששיני בנים תגהנה. מתי החל השינוי? מתי חל השינוי? בימי יחזקאל הנביא. יחזקאל חי בתקופה של החורבן, ואז פתאום הגולים בבבל התחילו להרגיש, רגע, מה אני עשיתי אני? ואז בא יחזקאל הנביא אומר, בן לא יישא בעוון האב. זה החידוש. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא שינה את הנהגתו בעקבות דברי יחזקאל. כלומר, עד ימי יחזקאל, אדם היה נושא בעוון אבותיו, זה כתוב מפורש במגילת איכה, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. וממי יחזקאל ואילך, זה השתנה. זאת אומרת, שהתודעה הפרטית התחילה, ולכן קשה לנו להבין איך הוידוי עובד. יש פה שתי שאלות, רגע. אם אדם חזר בתשובה ונעשה צדיק, למה שישתדל לעשות כפרה? לפי הנצרות יש לו לפחות מוטיבציה לעשות כפרה. תשובה, האדם, אף על פי שנהיה צדיק, יש לו מוטיבציה של לעשות כפרה, כי יש לו מצווה לעשות כפרה. מצוות כפרה בפני עצמה. שאלה שנייה, הרי בסופו של דבר מדובר רק בכפרה לעיכוב אכילה בתרומה, אבל מאיפה הרב מבין שכפרה כללית לא מעכבת? נכון, זה שמה, זה משל. כלומר, זה שמצאנו שכפרה אינה מעכבת בהלכה אחת, זה סימן שהכפרה איננה מהותית בשום דבר. זה בניין אב, קוראים לזה. כן, מה אתה רוצה?
בתורה, כמה פרשה, אבות למתו על בנים, בנים למתו על אבות, יש
לביטוי נכון. אתה אומר פסוק כמעט נכון, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו ומתו. כתוב בפרשת, כי תצא, קראנו אותה שבת.
זה
לא סותר. כי הדין שמה נאמר בבית דין. לא נאמר בהנהגת השם. כן.
הרב אמר שפעם היה קודם כל הכלל, ואחרי זה אני.
נכון.
אבל ראינו שהקודם כל כל מתוודע על עצמו, על ביתו, על הכהנים, ואחרי זה על עם ישראל.
נכון.
זה סותר.
נכון. ואני חוזר על שאלתך. אני אמרתי שבימי קדם האדם היה קודם כל שייך לכלל ואחר כך לפרטיות שלו. אז למה אם כך צריך הכהן הגדול לחפר קודם כל על ביתו? נכון? זה בדיוק כמו שאם אדם רוצה להתוודות, קודם כל שירחץ את הפה. נכון? או ייטול ידיים. אז כיוון שהכהן הגדול הוא הכלי שדרכו הכלל מתבטא, יש הקפדה יתרה על התיקון של אותו פרט. בסדר? אבל זה בשביל הכלל שהוא עושה את זה, לא בשביל עצמו, כן. כי אם סתם כהן גדול רוצה לחפר על עוונותיו, יש לו כל יום בשנה לעשות את זה. כן.
השאלה אחת, איך
הכהן
הגדול יכול להיות
מתוודה למה הכהן הגדול לא מחפר על כלל העולם? כן, בגלל שהכהן הגדול הוא לא ביטוי של כל העולם, הוא ביטוי של כל האומה. מי כן מחפר על כל העולם? עם ישראל בסוכות. מביא 70 פרים, כדי לחפר על 70 אומות העולם.
זה קורבנות ציבור.
כן, קורבנות ציבור. מקריבים אותם גם בשבת.
ואיך בכל זאת, בזמן יחזקאל וכו', איך משם והלאה כן פועל את הוידוי, כל הוידוי הזה למרות שאין הרגשה?
אתה שואל, איך קרה בימי בית שני? איך בימי בית שני? אחרי ימי יחזקאל, שזה בכל זאת פעל. תשובה, זה פעל קצת. לא שרתה שכינה בבית שני. בית שני כזה... כזה בכאילו, כזה.
לעתיד לבוא הדבר הזה מתחדש?
כן, ודאי. לעתיד לבוא יש את החדות של הכלל והפרט.
למה אין מצוות תשובה לאומות העולם?
מדוע אין מצוות תשובה לאומות העולם? איפה ראית את זה מפה? זה לא שאלה על הטקסט.
לא.
אז זו שאלה בפני עצמה. כן? בגלל שהם לא מאמינים בזה. אומות העולם לא מאמינים בתשובה. אבל אם הם עושים תשובה, זה יתקבל. כן? יש דיון על זה ארוך בספר בית אלוהים להמבית בשער התשובה. עכשיו הוא מדבר על זה, על תשובה של אומות העולם. טוב, עד כאן להיום, שלום.
אחד.